המשך לימודנו החשוב והיקר בספר בראשית. אנחנו בפרק ממתת, פסוק כפחת. בעצם פסוק כפתת, כפחת גם למדנו. ויצב אותם. ויאמר עליהם, אני נאסף אל עמי, קיברו אותי אל אבותי, אל המערה אשר בשדה עפרון החיתי, במערה אשר בשדה המכפלה, אשר על פני ממרא בארץ כנען, אשר קנה אברהם את השדה מאת עפרון החיתי, לאחוזת קבר, שמה קברו את אברהם ואת שרה אשתו, שמה קברו את יצחק ואת רבקה אשתו, ושמה קברתי את לאה, מקנה השדה והמערה אשר בו מאת בני חת, ויחל יעקב לצוות את בניו, ויאסוף רגליו אל המיטה, ויגבה ויאסף אל עמיו. אז בעצם, על מה היו המילים האחרונות של יעקב אבינו בעולם הזה? הקבורה שלו במערת המכפלה. כלומר, ארץ ישראל. הדבר החשוב ביותר בעיני האבות, זה היה ירושת הארץ, ולכן סיום החיים זה גם מסביב לארץ ישראל. היה מקום לחשוב שכאשר אדם במדרגתו של יעקב אבינו מסיים את חייו, שהוא ידבר על עולם הבא, על הישארות הנפש, על דברים רוחניים מופשטים, ואנחנו רואים שהוא מדבר על השדה שהוא קנה. נכון שאברהם קנה, שזה ראשית האחיזה בארץ ישראל. כן, יש נקודה מאוד חשובה, לא תמיד שמים לב לזה, שהמקום של קברי האבות של האדם זה מקור החיים של האדם. משם הוא בא. כן? יש טענה שמצויה למשל בשיח השמאלני שחיי בנים חשובים מקברי אבות. אבל יש כאן טעות. אין חיי בנים בגלי קברי אבות. כלומר בסין, למשל כששואלים אדם על שורשיו, לא שואלים איכן נולדת, אלא שואלים איכן קבורים אבותיך. הדבר הזה בא להורות שהשורשים הם קשורים אל הטריטוריה. איך זה יכול להיות? הרי הנשמה היא לא טריטוריאלית, אבל הנשמה יש לה נטייה אל אחדות, ודווקא בשורש הנשמה נמצאת האחדות בין החומרי לרוחני, ולכן מקום הקבורה הוא חשוב. בלים אחרות, המקום הראשון שבו עם ישראל נאחז, וארץ ישראל היה מערת המכפלה, ולכן הנקודה הזאת היא זו שחוזרת אצל האבות, ובמיוחד אצל יעקב אבינו, בטרם פטירתו. עד כאן ברור. דברים פשוטים. יש... כן. בגלל זה כל האריכות. יש כאן דבר שצריך לשים לב, בפסוק למד א', שמה קברו את אברהם ואת שרה אשתו, שמה קברו את יצחק ואת רבקה אשתו. מי הם יצחק ורבקה עבור יעקב? אבא שלו ואמא שלו. אז ככה מדברים? תגיד, יצחק אבי, רבקה אמי. ואתה אומר, יצחק ורבקה אשתו, כאילו שזה לא אמא שלו. יצחק כאילו מישהו אחר, משהו לא מכיר. הרי כשהוא בירך את הבנים של יוסף, הוא אמר, ויקרא בהם שמי, ושם אבותיי אברהם ויצחק. כן, כאן הוא אומר, יצחק ורבקה כאילו שהם לא ההורים הפרטיים שלו. מה זה אומר? שבאמת באותה שעה הוא לא הבן הפרטי של הורים פרטיים, אלא הוא מדבר על יצחק ורבקה מצד הסדר ההיסטורי שאליו הם שייכים, ולכן אין עניין להזכיר את שייכותו האישית עליהם. מקנה השדה והמערה אשר בו מעת בני חת, ויחל יעקב לסוות בניו, ויאסוף רגליו אל המיטה, ויגבע, וימות, ויאסף אל עמיו. לא כתוב וימות. אז כנראה שהוא לא מת. אם זה אם הוא היה מת, היה צריך להיות כתוב, וימות. מכאן למדו חכמנו שיעקב אבינו לא מת. מת הגמרא, ואיך זה יכול להיות? איך אתה אומר שהוא לא מת? הרי אחר כך קברו אותו, חנתו אותו, הספידו אותו. אז ברור שאדם שחונטים אותו וקוברים אותו ומספידים אותו, ברור שהוא מת, לא? אומר שמה האמורה שמשיב על הקושיה, הוא אומר, מה אני אעשה? מקרא אני דורש. יש פסוק מפורש. כתוב, אל תירא יעקב עבדי, כי הנני מושיעך מרחוק, ואת זרעך מארץ שביים. אז מה מקיש הוא לזרעו? מה זרעו בחיים? אף הוא בחיים. אז כיוון שיש דרשה, אנחנו דוחים את הקושיה מן החונטים, ומן הקברנים, ומן המספידים. יכול להיות? וזה בא להסביר משהו אחר לגמרי. מי שהוא שורש של אומה נצחית, הוא באמת נצחי. לכן אי אפשר לכתוב שהוא מת. לעומת אברהם ויצחק, שאומנם הם אבות האומה הישראלית, אבל גם אבות של אומות אחרות, שאין להם אותה סגולה של נצחיות, ולכן אצלם כן כתוב שהם מתו, מה שאין כן אצל יעקב, שאי אפשר לכתוב דבר כזה. מובן? טוב, מה לא? מה לא מובן? הוא מת? תביא לי הוכחה. מה מציאות? ראית אותו מת? איך אתה יודע? לא ראית אותו. כן. מה? לא דיברתי על אברהם ויצחק, דיברתי רק על יעקב. אני אמרתי מפורש שעל אברהם ויצחק כתוב שהם מתו. מדוע? כי הם אבות של אומות, של אומה אחת חיה אומנם, אבל גם של אומות אחרות שאין להם אותה נצחיות. זה נכון, נצחי זה לא דבר שהוא מתקלה, זה נכון. לא הבנתי את השאלה, כלומר, אתה שאלת, אמרת שנצחי זה לא דבר שהוא מתקלה, ואמרת נכון, ואמרתי נכון. ואז אתה עושה לי פרצוף, לא הבנתי מה אתה רוצה. תסביר לי מה הקושיה. הרבה אנשים מתייחסים אל הנצחיות בתור דבר שהוא זמני. כלומר, הרבה אנשים חושבים על מספר זוגי שהוא אי-זוגי, ועל לבן שהוא שחור, לא הבנתי.
הרבה אנשים, יש כאן את הטענה, שבסופו של דבר,
בית שלך לבין יצחק ואברהם שאין מת,
שאין
לא בחיים, ואף
יעקב
כזה
שהוא
מצחיק,
איך זה מסתדר?
אני לא מבין על מה אתה שואל, מסתדר עם מה?
מה?
אם תעשה לי טובה, תרחם עליי, אני לא מבין רמזים. תגיד לי דברים ככה בעברית קטן, בסדר? מה?
אם אני אקח את זה דרך חוקי הטבע. נושא של...
חוקי הטבע. תגיד משפט, נושא נשאו מושא. למה בני אדם לא מבינים שאברהם, יצחק ויעקב לא מתו? הם צודקים, אברהם ויצחק מתו. לא, אתה פשוט שואל שאלה שמתכחשת למה שאני אמרתי מקודם. אני אמרתי מקודם שעל אברהם ויצחק כן נאמר שהם מתו, ועל יעקב שהם לא מתו. ואתה חוזר אל אבותינו, סימנתי מתעבר על שלושתם. וזה בדיגוד למה שאני אמרתי. מה? אז כשתנסח את השאלה, שתתייחס אולי ליעקב בלבד, אז אני אוכל לענות. כן, בבקשה, מה השאלה?
אה,
קבורה, כן, זה דיברנו על זה, גם כתוב. זה לא יכול להיות. הרי דורשים, הנני מושיעך מרחוק ואת זרעך מארץ שביים, מקיש הוא לזרעו, מה זרעו בחיים, אף הוא בחיים. בסדר? טוב. מה? אבל הוא אומה נצחית. אומה שאין לה סגולה של נצחיות, ולכן בעשיו מפורש שהוא מת.
כן.
צדיקים במיטתם קוראים חיים, סימן שהם מתו. במיטתם, שמעת את המילה הזאת? על יעקב, לא כתוב במיטתו, לא כתוב שהוא מת, אז זה לא תודה.
אבל הגוף שלו קלה.
הגוף שלו, כן, ברור. אבל זה בכלל לא משנה.
הוא לא קלה, הוא
מת. בגלל שהוא לא מת. הגוף קלה, אבל הוא לא מת. זאת אומרת, הוא לא מת במובן הזה שכל עניינו של יעקב זה זרעו. ומאחר וזרעו נצחי, אף הוא נצחי. אבל לכן אי אפשר לכתוב על אדם שהוא שורש האומה הנצחית, שהוא מת. הרי יש סתירה בין הענף לבין השורש. כן. אני פשוט לא מבין. איך אתה שואל שאלה כזאת? האם מתוך מה שלמדנו עד עכשיו התשובה לא ברורה?
אז מה הם יהיו בסמאל?
אתה שואל איך ישמעאל ואדום יופיעו אחרי כליונה? זה מה שאתה שואל? האם תהיה הופעה וישמעאל ואדום אחרי כליונם או לא? הכוזרי אומר במאמר רביעי שעתיד העץ להתאחד מחדש. כאילו יש עץ שנפרד, יש לו שני ענפים שיצאו מימין ומשמאל, ועתיד העץ להתאחד מחדש. זהו, לא כך ברור מה זה אומר. לא באמת, איזה אמור, כן. נכון, לא מצאנו משהו אחר. אליהו נבין משהו אחר. טוב. מה? למה? כי רק יעקב הקים אומה נצחית. אברהם אבינו הקים, הוא גם מאבות האומה הנצחית, אבל גם אב לאומה לא נצחית.
יעקב
אבינו
לא
בתורה. אה? אבל הוא גם אב לאומה לא נצחית.
אה?
אה? יהודה אב לשבט נצחי, אבל זה מכוח אביו. כן, כן. אם אברהם מת, איך מתקיימת ההבטחה לארץ? נו, מה התשובה? נו, אז למה אתה שואל?
אם ככה, אם זה כן מקיים,
אבל לא כל בניו, לא כל בניו, נכון, אז זו התשובה. זאת אומרת שיעקב, מתוך שלושת האבות, הוא יחיד שהוא האבא של אומה נצחית בלבד. לעומת אברהם ויצחק, שהם שורשים של אומות, שאין בהם אותה סגולה של נצחיות. לכן אפשר להגיד עליהם שהם מתו. ולכן התורה גם אומרת שהם מתו, לעומת יעקב. שלא כתוב שהוא מת.
יעקב אולי מת, אבל ישראל לא מת.
כתוב על יעקב.
אבל אם זה באמת הוא לא מת, ישראל לא מת.
אני לא יודע, מה שכתוב כאן בפסוק למד ג', אתה ראית את פסוק למד ג'? אז אולי תסתכל.
לא, מה שעשינו, אבל אם קשה להבין שבן אדם שהוא קבור ולא מת, אפשר להגיד...
אז זה שאלה אחרת. אתה רוצה להגיד שלישראל לא קשה לך ויעקב כן קשה לך. אבל בפסוק למד ג' כתוב על יעקב. בפסוק למד ג' כתוב יעקב. קראת את פסוק למד ג'? לא, לא, זה הפסוק שקראנו. נו, אז יעקב. ויגבר.
לא כתוב. יעקב שיקים מה?
אתה שואל על הפסוק.
כן.
יפה. מה התשובה? התשובה היא שהסוד של הנצחיות של ישראל זה המסוגלות להיות יעקב. דיברנו על זה כמה פעמים. מה הסוד של הנצחיות של האומה הישראלית? אם היינו תמיד ישראל, אז יש עידנים, יש תקופות שאנחנו לא מסוגלים להיות ישראל. ואז היינו נעלמים.
אם אנחנו נצחים...
לא, לא. יש תקופות שאנחנו לא מסוגלים להיות ישראל. זה כל התקופות של השפל הפוליטי. ולכן אנחנו מוכרחים להיות בעלי זהות כפולה. שלפעמים מתבטאת בתור יעקב ולפעמים בתור ישראל. ודווקא מכוח זה ממשיכה הנצחיות שלנו. כפי שלמדנו, ויחי יעקב, לכן ויקרבו ימי ישראל למות. כן. אפשר להגיד. לא יודע אם עזרא ומגינה מו, אתה שואל, יעקב זה השסתום הבטיחות של ישראל. בסדר? טוב, מה הבעיה? אוקיי, 100%. טוב. אז אם כן, יעקב אבינו, כפי שכתוב כאן, לא מת. עכשיו, כל הסיפור הזה הוא סיפור יפה, והייתי אומר, ארץ ישראלי מאוד, כן? יעקב מדבר על מערת המכפלה, והוא לא מת, ומיד אחר כך אנחנו עוברים לסיפור מצרי מאוד. ויפול יוסף על פני אביו, ויבכה וישקלו, ויצב יוסף את עבדיו, את הרופאים, לחנות את אביו, ויחנתו הרופאים את ישראל, וימלאו לו 40 יום, כי כן ימלאו ימי החנותים, ויבכו אותו מצרים 70 יום. איפה בני יעקב בסיפור הזה? איפה בני יעקב בסיפור הזה? הם לא בסיפור הזה. כן? זה מאוד מעניין. האווירה עוברת מעבריות למצריות, באופן חריף מאוד. פסוק ד', ויעברו ימי בחיתו, שבחו אותו המצרים, כן? וידבר יוסף אל בית פרעה לאמור, אם נא מצאתי חן בעיניכם, דברו נא באוזני פרעה לאמור, אבי, השביעני לאמור, הנה אנוכי מת בקברי אשר קריתי לי בארץ כנען, שמה תקברני ואתה אלנה וקברה את אביה שובה. ויאמר פרעה, עלה וקבור את אביך כאשר השביעך. ועל יוסף לקבור את אביו, ויעלו איתו כל עבדי פרעה, זקני ביתו, מה? כן, אבל הוא לא מת. לא, הנה אנוכי מת, בעברית הכוונה שאני אמות. זה עברית, זה עתיד, לשון עתיד. הנה אנוכי מת, זה לשון עתיד. כן? אבל הוא לא אומר, אבי מת. מה? זה מה שיוסף אומר שיעקב אמר. בסדר? וכל, אז מה כתוב כאן? פסוק ז', ויעל יוסף לקבור את אביו, ויעלו אותו כל עבדי פרעה, זקני ביתו, וכל זקני ארץ מצרים, וכל בית יוסף, ואחיו ובית אביו, רק טבם וצונם, ובקרם עזבו בארץ גושן, והיה לעמו גם רכב, גם פרשים, והיה מחנה כבד מאוד, ויבוא עד גורן העתד אשר בעבר הירדן, ויספדו שם מספד גדול וכבד מאוד, ויעש לאביו ובן לשבעת ימים. מה? בפרק ממחת פסוק מה? פסוק אף א', מה אתה אומר כתוב שם? בוא נבדוק. כן, ברור. ויאמר ישראל ליוסף, הנה אנוכי מת. כשהוא אומר את זה הוא כבר מת? לא. אז מה זה? זה לשון? עתיד, נכון. כתוב שהוא מת בפועל? וימות, לשון עבר? האם הוא אמר דבר לא נכון? כן, הוא אמר דבר לא נכון. הוא חשב שהוא ימות, אבל הוא לא כתוב שהוא מת, מה אני אעשה? אל תדאגו, אנחנו נמצא עוד פסוקים בעייתיים. פסוק י' ויבואו עד גורן העתד אשר בעבר הירדן ויספדו שם מספד גדול וכבד מאוד ויעש לאביו ובן שבעת ימים. שאלה, איפה זה גורן העתד? אתה אומר שזה ממזרח לירדן, למה? איפה לקחת את זה? כתוב אשר בעבר הירדן. אהה, ואתה החלטת שעבר הירדן זה הצד המזרחי. מה? אתה אומר, זה אפשרות. ומה מנע ממך לומר שהחלק המערבי גם הוא עבר הירדן?
ומאיפה אתה בא?
אתה יודע מאיפה אתה בא, נכון? מי כותב את התורה? משה, באיזה צד הוא נמצא? הצד המזרחי. אז כשהוא אומר על עבר הירדן, תכוון למערב. הרי אין שום היגיון בכך שכל המשלחת המצרית שרוצה לקבור בחברון תעשה סיבוב דרך עבר הירדן. המזרחי. אין שום סיבה. נכון? לכן, בפשטות, זה קרוב לחברון, כל הסיפור הזה. כן. נכון. בנגד ובני ראובן, מדובר בעבר הירדן המזרחי. אתה צודק. מה? נכון. לפעמים, אם כן, עבר הירדן זה המזרח, לפעמים זה המערב. איך תדע על מה מדובר? לפי ההקשר. מאחר וקברו אותו בחברון, אז בפשטות קברו אותו בעבר הירדן המערבי. כלומר, כל ההספד הזה היה בעבר הירדן המערבי. כן.
למה השם הזה של גורן
התד
מוזכר פעמיים,
ואחרי
זה,
בכל מקרה
מחליפים אותו, למה
אני
צריך לדעת השם הזה?
כן, כן, עוד מעט אנחנו נתייחס לזה. אבל חוץ מזה, הרי כתוב בפסוק, למשל, י' א', ויר יושב הארץ הכנעני את האבל בגורן התד. הכנעני, עד כמה שאני יודע, לא ישב בעבר הירדן המזרחי, רק בעבר הירדן המערבי. גם בנגב יש כנעני, אבל גם על יד הירדן ועל יד הים. בקיצור, הכנעני היה מצוי בכל החלק המערבי, לא בחלק המזרחי, לכן החלק המערבי נקרא ארץ כנען. אז יושב הארץ הכנעני, זה עוד הוכחה למה שאני אומר.
קובע בגלל, ראו את עצמם שעבר הירדן מבחינתם זה
עבר
הירדן המזרחי, ולכן שם
ההקשר. לא יודע מה אתה מתכוון, לא יודע מה אתה מתכוון, אבל דבר אחד פשוט, כן? כל זה קורה בעבר הירדן המערבי. אבל למה הכתוב השתמש בביטוי דו משמעי? יכול היה לומר בארץ כנען. ואז היינו פותרים את כל הספקות. כנראה שהכתוב רוצה שתהיה אפשרות לקרוא שזה בעבר הירדן המזרחי. למה? לא. בגלל שעתיד להיות המצב הזה שבני ישראל לא ייכנסו לארץ ישראל מצד מערב, אלא מצד מזרח. אז מבחינת מעשה אבות, סימן לבנים. ואף על פי שבמציאות זה לא מה שהיה, כי ברור שהם לא עברו דרך עבר הירדן המזרחי. אבל מאחר והבנים עתידים לעבור דרך עבר הירדן המזרחי, זה נכתב באופן שניתן היה לקרוא כמו שקראתם. ברור? זה האסטרטגיה של כתיבת התורה. אז מה זה גורן העתד? מישהו פה שאל מה זה גורן העתד. אז מה? למה המצרים ספרו 70 יום? ספדו 70 יום? אין לי מושג. אין לי מושג. עכשיו, מה זה גורן העתד? אז רשי, יש לנו פה רשי. זה יופי שיש רשי על הכל. מוקף עתדין היה. ורבותינו דרשו על שם המאורה שבאו כל מלכי כנען ונשיאי ישמעאל למלחמה, וכיוון שראו כתרו של יוסף תלו בארונו של יעקב, זה תלוי בארונו של יעקב, עמדו כולם ותלו בו כתריהם והקיפו כתרים כגורן המוקף סייג של קוצים. כן, כלומר, ראיתם פעם כתרים? כתר זה קוצים, נכון? ככה בכל האגדות. הכתר עשוי מקוצים, אז זה נראה כמו עתדים, ולכן הם כולם תלו את כתריהם מסביב לארונו של יעקב, ולכן זה נראה כמו גורן של עתדים. עד כאן מובן? כן, תגידו לי, מה זה הסיפור הזה של גורן של עתדים? כן? הרי זה לכאורה, זה מין, יש בזה זלזול מסוים, כן? לשים כתר של קוצים למישהו, זה לא הכי סימפטי. מה? אני יודע. עכשיו, מה זה בא לומר? שהם ראו ביעקב מי שהייסורים שלו מחפרים על העולם כולו. כן, כתוב בספר ישעיהו שלעתיד לבוא כל המלכים יאמרו על עם ישראל שהוא כיפר על עוונותיהם. אכן, חולינו הוא נשא ומכאובנו סבלם. זאת אומרת שכל הייסורים שם ישראל סובל, זה הכפרה על העולם כולו. כאדם ששמו לו כתר, כתר של קוצים. זה מה ש... ומכאן המיתוס הנוצרי נולד, כן? גורן העתד. לכן זה הוזכר פה. עכשיו, מה שכתוב פסוק י' ויעש לאביו אבל שבעת ימים. בשביל מי האבל הזה? הרי כבר עשו שם 70 יום של בכייה, וכל מיני דברים כאלה, נכון? מה? אז הוא עשה את זה בשביל הבנים. הרי המנהג של היהודים זה לעשות אבל שבעת ימים. אז אחרי שגם נגמר כל הממד המצרי, חוזר היסוד העברי. כן, כלומר, הכתוב פה בעצם מספר שני סיפורים. מה?
גם אחרי הקבורה.
עכשיו, וירא יושב הארץ הכנעני, אגב, זה לא כך פשוט מזה, כי פה משמע שהאבל שבעת ימים היה לפני הקבורה. דבר נוסף, טוב, אבל יכול להיות שעצם זה שהוא כבר נמצא בסרקופג, זה סוג של קבורה כבר. אבל יש עוד משהו, יש מדאורייתא, אבל זה רק יום אחד. מדרבנן, שבעת ימים, נכון? והירושלמי רצו ללמוד שבעת ימים של אבלות דאורייתא מהפסוק הזה. אמנם לא כך נפסק להלכה, אז אני רוצה להבין, אם באמת להלכה רק יום ראשון של האבלות הוא דאורייתא ושבעת ימים דרבנן, אז מה יוסף עושה פה מצווה דרבנן? מזה אתם למדים דבר מאוד חשוב, שמנהגי ישראל או גזירות דרבנן קדמו לתורה. כן, כלומר, מה שלפעמים אומרים, זה דרבנן, זה לא שזה מאוחר יותר, זה לפעמים קדום יותר. רק שהתורה לא חייבה, זה הכל. כן. יכול להיות. ויבכו אותו מצרים 70 יום כנגד כל האומות. יכול להיות. ויעשו לו, עכשיו שימו לב לפסוק י"ד. וירא יושב הארץ הכנענית האבל בגורן האטד ויאמרו אבל כבד זה למצרים. על כן קרא שמה אבל מצרים אשר בבר ירדן. שאלה. מה פירוש השמות אבל על מקומות? אבל כרמים, אבל מחולה, אבל בית מעכה. מצאנו כמה מקומות שנקראים בתנ״ך בשם אבל. אז יש גם אבל מצרים. ומה זה אבל? מקום הסמוך לה. כן, כמו, אני יודע, אזור ספר. כן? אבל בית מעכה, זה קרוב לבית מעכה. אבל מצרים, זה קרוב למצרים. אז למה פה מספרים לך שאבל מצרים זה על שם האבל שעשו במצרים? אה? זה משחק מילים, אבל זה לא הסיבה ההיסטורית. כן, הרבה פעמים התורה עושה את זה. היא נותנת הצדקה לאיזשהו שם, היא דורשת איזה מדרש, אבל הסיבה ההיסטורית של השם היא באמת משהו קדום יותר. כן. כן. על כן שם העיר באר שבע, על כן קרא שמה בבל. כן, בבל. בבל, באקדית, זה בבילו. מה זה בבילו? שער השמיים. שער האל, בב אילו. מה אומרת התורה? כי שם בלל. אז צריך לקרוא בלל, לא בבל. טוב, אז אם כן זה דרש. על כן קרה, כלומר, כן ראוי השם הזה, קרה שמה אבל מצרים אשר בירדן. עכשיו תראו פתאום, כאילו שכל מה שקראנו לא כתוב. ויעשו בניו, לא, כן, כאשר ציוון, ויסעו אותו בניו, ארצה כנען, ויקברו אותו במערת שדה המכפלה, אשר קנה אברהם את השדה לאחוזת קבר, מת עפרון אחיתי על פני ממרא. זה ההפך הגמור מכל מה שקראנו עד עכשיו. שעד עכשיו חשבנו שיוסף עם המצרים והצבא וכו' וכו', הוא זה רכב, פרשים. פתאום כל זה נעלם, פוף, יש עכשיו סיפור אחר. זה דרכו של המקרא. בכל מקום נספר את אותו סיפור פעמיים. האחד בממד חיצוני והשני בממד פנימי. אז נראה לך שזה מצרים שקברו את יעקב. זה לא נכון. זה האחים שלקחו אותם. בסדר? וישוב יוסף מצרימה, הוא ואחיו, וכל העולים איתו לקבור את אביו אחרי קוברו את אביו. כלומר, הם מצטרפים, זה לא הם עשו את זה. כן, מה אתה אומר?
זה
מוכר
שאלה אמירה שלמה שרב לא הסביר אותו.
מה אתה אומר?
שאלה אמירה
שלמה
שרב לא הסביר.
בבקשה.
כשמדבר על ויסו אותו בניו, הוא אומר שדווקא בנים לא הרבה בנים.
כן.
נראה
שקצת קשה, לאור מה שהרב אמר,
שעיקר יעקב זה זרעו,
כאילו
הוא לא מעריך את הדור הבא אחרי הבנים שלו. שהם לא זרע קודש לגמרי כמו המשפטים.
הוא אומר, בניכם שהם מבנות קנה. נכון?
הרמה...
נכון. לא אותה רמה. אנחנו לא במדרגה של האבות, אפילו לא גם במדרגה של השבטים. ובני השבטים ודאי שלא במדרגה של אבותיהם. כתוב, וימות יוסף בכל אחד, בכל הדור. נכון? אתה אומר?
רשי,
באותו
רשי, ויוסף לא
יישא
שהוא מלך.
שהוא מלך באותו רגע, שהוא עתיד הוא מלך. שהוא מלך באותו רגע. לא קשור לימודה שהוא... לא. טוב. פסוק תדבר. ידעתי שזה יגרום פה איזה בלגן. ויראו אחרי יוסף כי גבע אביהם. לא כתוב כך? לא. כתוב כי מת אביהם. ויאמרו לו הסתמנו יוסף, והשם ישיל לנו את כל הרע אשר גמלנו אותו. אז תסתכלו ברש"י. רש"י הבין את הבעיה. מהו ויראו? הכירו במיטתו אצל יוסף, שהיו רגילים לסעוד על שולחנו של יוסף, והיה מקרבן בשביל כבוד אביו, ומי שמת יעקב לא קרבן. עכשיו נשאלת השאלה, מה זה הסיפור הזה? למה התורה בעצם מושכת את הסיפור עד לכאן? אתם זוכרים שאחת הבעיות המרכזיות של ספר בראשית זאת שאלת האחווה. האם בני אדם מסוגלים לקיים אחווה ביניהם? נכון? רואים כבר בדור הראשון איזושהי בעיה, הם לא מסוגלים לדבר, ואז הם מתים שניהם, נכון? אדם ואשתו. מתו. למה? בגלל שהם לא דיברו. בין קין להבל התחילו לדבר, ויאמר קין אל הבל אחיו, וזה נתקע לו בגרון. ואז הרג אותו. ויאמר למך לנשיו, עדה וצילה שמען קולי, נשלמך, האבזנה אמרתי. הם לא רוצות לשמוע. והיא כל הארץ שפה אחת. ודברים אחדים. טוב, אם מדברים כולם על אותו דבר, אז זה גם לא דיבור. זה לא דיאלוג. קיצור, הכל נכשל. אברהם ולוט מנסים לדבר, ויאמר אברהם אל לוט, אל נא תהי מריבה ביני וביניך, ובין רואי ובין רואיך, כי אנשים אחים אנחנו. ואם אנחנו אחים ומתחילים לריב, זה ייגמר ברצח, כדאי שניפרד. אז הם דיברו, אבל דיברו כדי להיפרד. מנסים מחדש אצל יצחק וישמעאל, אין שיחה. לא שמענו מילה אחת שהוחלפה בין יצחק וישמעאל או בין ישמעאל ליצחק. כישלון טוטלי. יעקב ועשיו, שם המתחיל מדבר. אבל המטרה היא לרצוח. יש התערבות של ההורים, הרצח נמנע. ברוך השם. זה עובר לדור הבא. הרצח נמנע, אבל עוד לא נוצרה האחווה, רק לרגע. ויחבקהו, וישקהו, ויבכו. באותה שעה, אומר רש"י, בשם רבי שמעון בר יוחאי, נשקו בכל ליבו. אבל רק לשעה אחת. בדור הבא, יוסף ואחיו מנסים לדבר, לא הולך. ולא יחלו דברו לשלום. אומר רש"י, מתוך גנותן אתה שומע שבחן שלא תייחו. רש"י לא משתמש במילה הזאת, אומר שלא דיברו אחד בפה ואחד בלב. אז הם מוכנים להרוג אחד את השני, בגלל שהם לא מסכימים, הם לא יכולים לקבל דיבורים של שלום, ולא יחלו דברו לשלום. קראתי באחד מהחסידים שאומר, הם לא יכלו לקבל את הדיבורי שלום שלו. אמרו, מה אתה עובד עלינו? לא יכלו דברו את הדבר שלו שהוא לשלום. יעקב אומר ליוסף, לך אל אחיך, אחיך רואים בשכם, לך וישלחך אליהם, ראה את שלום אחיך ואת שלום הצון והשיבני דבר. יוסף יוצא, לא מצליח לעשות שלום עם אחיו, לכן הוא לא משיב דבר לאבא שלו עד שהוא לא גומר. 22 שנה, כדי שהוא יוכל להגיד לאבא שלו עשיתי שלום. עברו 22 שנה, עושה איתם שלום, סוף סוף יעקב מגיע. אבל יש עדיין ספק. השלום הזה הוא שלום כפוי. הרי מה הטענה ששברה את יוסף? שיהודה אמר לו, אם אתה לא נותן לי את בנימין, יעקב ימות. טוב, כדי שיעקב לא ימות, מוכן ימסור את בנימין, אני יוסף אחיכם. אבל עכשיו שיעקב כבר לא בעולם הזה, כי ראירו אחיו כי מת אביהם, אז אולי כל הסיבה של השלום כבר לא קיימת. לכן אי אפשר לסגור את ספר בראשית עד שלא מבררים את הנקודה הזאת. לכן יוסף, כדי להעמיד אותם כנראה במבחן, מרחיק אותם כדי שיתברר השלום הזה. פסוק ט"ו. ויראו אחרי יוסף כי מת אביהם, ויאמרו לו יסתמנו יוסף. מה זה לו יסתמנו? אז יש לו במובן של אולי, כן? אולי יסתמנו יוסף. אפשר גם להבין, גם לו במובן של הלוואי. הלוואי שהוא יסתום אותנו. כן? כי הרי הם הרגישו רגשות אשמה, והוא לא עושה להם כלום. מרגישים רע עם זה. האדם שיש לו רגשות אשמה רוצה להיענש באיזושהי צורה. קודם כל, בפשטות, שמא יסתמנו יוסף, והשב ישיב לנו את כל הרעה אשר גמלנו אותו. ויצוו את יוסף לאמור, אביך ציווה לפני מותו לאמור, את מי הם שלחו? מה? את בלהה. ככה אמרו חז"ל. או את בני בלהה. אבל יש אומרים שדווקא את בלהה הם שלחו. היא הייתה עדיין בחיים, ואמרו, טוב, היא גידלה אותו וזה, אפשר יהיה לדבר איתה. ויצבו את יוסף, את יוסף לאמור, אביך ציווה לפני מותו לאמור, כתאמרו לי יוסף, אנא סנה פשע אחיך וחטאתם כי רע גמלוך, ואתה סנה לפשע עבדי אלוהי אביך. ואת יוסף דברה מדם. הם שיקרו לו. מה? זה שקר? מה? הם סיפרו שקר בשם יעקב. או שככה הם הבינו את דבריו. אפשר גם את זה להגיד. והלכו גם לך וכלו לפניו ואומרו לו, ויאמרו, הנה לך לעבדים, ואמרו לי יוסף, ותיראו כי אתה אחת אלוהים אני. אגב, מה זה אתה אחת אלוהים אני? האם אני במקומו, נכון? יסתכלו באונקלוס, ואמר להון יוסף, לא תדחלון, הרי דחלה דשם אנה. אז איך הוא הבין את האחת?
שערי.
מה כתוב? דחלה דשם אנה. מה זה דחלה? מה זה דחלה? דחלה זה במקום?
יראה.
בתחילו ורחימו, מה זה דחילו? יראה. אז מה זה דחלה? ירא. איך אונקלוס הבין אתה אחת ירא? ראשון תחת. אז אולי הייתה לו גרסה חיטת. החיטת אלוהים אני. או הכוונה תחת, תה אחת מלשון חטת. כן, כלומר, חיטת פחד. ואתם חשבתם עליי רעה, אלוהים חשבה לטובה, למען עשו אותו, לעשו כיום הזה אחרת אמרה, ואתה אל תיראו, אנוכי אכלכל אתכם ותפיכם ואינכם אותם לדבר על ליבם. וישב יוסף במצרים ובית אביו, ויחי יוסף 110 שנים. כלומר, מאחר והתברר שאחים שהיו מוכנים להרוג אחד את השני, מסוגלים היו לעשות שלום, אז זה סימן שיש כלי לשלום בעולם. אם יש כלי לשלום בעולם, אז השכינה ירדה למטה. כי הרי אין שלום בעולם, השלום בא מלמעלה. וכפי שכבר אמר דודו פישר, עושה שלום במרומיו, הוא יעשה. שלום. זאת אומרת, שהשלום יכול לבוא רק בהתערבות אלוהית. אז אם נעשה שלום בין האחים, יש גם גרסה של אנריקו מסיאס. וזה גם נמצא בברכת המזון ובקדיש ובסיום העמידה, עושה שלום במרומיו, ויעשה שלום עלינו ועל כל ישראל. ואמרו אמן. נכון? אז אם כן, הם אמרו ש... ברגע שנעשה השלום בין האחים, יש כלי לשלום. אז אנחנו כבר בטוחים שההיסטוריה יכולה להצליח. אם ההיסטוריה יכולה להצליח, אז אין בעיה, אפשר לסגור את ספר בראשית. כן? כי אז ההיסטוריה יכולה להתחיל. כן, מה אתה אומר?
סליחה, אבל ענינו על השאלה שהם לכאורה שיקרו, שם יעקב.
אמרתי שאולי הם הבינו ככה, יכול להיות שהם שיקרו באמת.
אולי אפשר להגיד משנים מפני השלום.
כן, יש הלכה כזאת. משנים מפני השלום. אז זה כדי לעשות שלום. פסוק כ"ג. וירא יוסף לאפרים בן ישי לשים גם בני מחיר בן מנשה יולדו על ברכי יוסף. אז לכאורה מחיר בן מנשה הביא ילדים עוד בחייו של יוסף. אז יוצא שמה שכתוב על מחיר בספר יהושע שאיש מלחמות היה, ולכן ואילו הגולן והבשן, את זה הוא עשה עוד בחייו של יוסף. כבש את הגולן אז. מה? מה אני אמרתי? כן, אבל דיברנו על זה כשלמדנו את הפסוק, וגם אני נתתי לך, ואני נתתי לך שכם אחד על אחיך. דיברנו על זה בהרחבה, בשיעור מיוחד, אפשר להוציא אותו מן הארכיון. ויאמר יוסף אל אחיו, אנוכי מת. וזה גם קרה באמת. ואלוהים פקוד יפקוד אתכם ועלה אתכם מן הארץ הזאת, אל הארץ אשר נשבע לאברהם, ליצחק וליעקב. כלומר, הוא מסר להם סימן לגואל, שיאמר פקוד פקדתי. וישבע יוסף את בני ישראל למור, פקוד יפקוד אלוהים אתכם, ועליתם את עצמותיי להר הרצל. זאת אומרת, מזה. כן, כלומר, מה בעצם אומר יוסף? יוסף אומר הוא היה, מה עושה יוסף? יוסף היה הראשון מבין בני ישראל שניסה ברצינות את ההתבוללות. זה ניסיון. ולכן הוא קרא לבנים שלו מנשה ואפרים. נשני אלוהים את כל עמלי ואת כל בית אבי. והוא הראשון שראה שזה לא ילך. כן, ראה שהתחילו לשעבדם, שנסתתמו עיניהם של ישראל, ולכן הוא הבין שזה לא ילך. ואז הוא כתב את מדינת היהודים, ואמר, פקוד יפקוד אלוהים אתכם, ועליתם את עצמותיי מזה. אז יוצא לפי זה שהחיים של יוסף מתחלקים לשני חלקים. עד הקמת התנועה הציונית, הוא היה יוסף. משעה שהוא הקים את התנועה הציונית, הוא הפך להיות משיח בן יוסף. כלומר, משיח בן יוסף זה יוסף שחוזר בתשובה. הוא חוזר בתשובה ממה? מן הקוסמופוליטיות שעליה הוא חלם תחילה. ואז הוא מבין שהתיקון של העולם יבוא על ידי ההתמרכזות בארץ ישראל בנקודתה המרכזית, דנו המקום שבו יקברו את יוסף, שזה המרכז הגיאוגרפי של ארץ ישראל, הלא היא העיר שכם, ומתוך כך יבוא התיקון של העולם. ברור, זה ההבדל בין יוסף לבין משיח בן יוסף. אז אם אנחנו עושים חשבון של ארבעת הפרשיות שעוסקות בבני יעקב, אנחנו רואים שיש וישב מקץ ויגש ויחי. וישב זה סיפור נפילתו של יהודה. מקץ, סיפור עלייתו של יוסף. אז בעצם הכל לרעת יהודה ולטובת יוסף. וישב, יהודה נופל, מקץ, יוסף עולה. וזה מגיע עד הנקודה של ואתם עלו לשלום אל אביכם, זאת הפסגה של היכולת של יוסף. מהמילה שאחרי זה, ויגש, הכל מתהפך. ויגש אליו יהודה, זה סיפור נפילתו של יוסף. ופרשת ויחי, סיפור עלייתו של יהודה. אז יש ירידה ועלייה, ירידה ועלייה. ירידה של יהודה, עלייה של יוסף, ירידה של יוסף ועלייה של יהודה. ומתוך כך נעשה החיבור בין שתי משיחויות. המשיחיות של משיח בן יוסף, שמתחיל כאן באמירה של יוסף, ועליתם את עצמותיי מזה, והמשיחיות של משיח בן דוד, שמתחילה בדאגה של יהודה לתיקון העולם והקמת בית תלמוד במצרים. כן.
יש פה, זאת אומרת, יש חפיפה של בין השתיים, או שגם פה חלקה של אין מלכות נוגעת לבעות הכל?
אין מלכות נוגעת וחברת, כי אם לא נימה, נכון? נכון, נכון, ככה זה עובד. כן, גם בימינו, אנחנו רואים שמדינת ישראל היא מגשימה בפועלה את הממד של משיח בן יוסף, ואז הדתיים כוססים ציפורניים ואומרים, נו, מתי זה כבר ייגמר? כדי שמשיח בן דוד יוכל לתפוס את המקום. יש הרבה, נגיד, דתיים כאלה שהם יהודאים קיצוניים, והם אומרים, יאללה, כבר שיגמרו כבר עם המדינה הזאת. מי צריך צבא? טוב. וימות יוסף בן 110 שנים. מי אנחנו מכירים גם שחי 110 שנים? יהושע, נכון? יהושע בן נון חי 110 שנים. זה כנראה הגיל של כובשי הארץ. ויחנתו אותו. אז אגב, לגבי יוסף כתוב שהוא מת או לא? כן, אז הוא מת. בסדר? ויחנתו אותו. וייסם, כלומר שמו אותו, לכאורה פה יצא לכתוב בארון. מה זה וייסם? בארון במצרים. בארון הידוע. איזה ארון ידוע? בפשוט, הארון שהכינו לו, כן? אבל יש פה משהו אחר. איזה ארון שמעתם עליו? ארון מיוחד? ארון הברית. אז יוסף הוא בעצם התורה. הרי איך מתחילה התורה? מבריאה עד ארון הברית. וזה חוזר בחמש מהדורות. מבראשית עד וייסם בארון. עכשיו שמות זה עוד פעם, ואלה שמות מתחילים עוד פעם את בריאת העולם. וזה מגיע עד כי ענן השם על הארון, על המשכן יומם, ואש תהיה לילה בו לעיני כל בית ישראל בכל מסעיהם. כלומר, מבריאה עד ארון. כלומר, ואחר כך עוד פעם, ויקרא, זה עוד פעם הדיבור האלוהי שבורא את העולמות, ויקרא אל משה, וזה מסתיים בהר סיני. אחר כך עוד פעם במדבר, אותו סיפור, כן? וידבר השם אל משה לאמור, וזה מסתיים מעבר לירדן יריחו, עם הברית שנעשתה שם. ועוד פעם בספר דברים, אלה הדברים אשר דיבר משה, עד שבסוף שמים את הארון בתוך ברית, הארון ברית השם. זאת אומרת, יש תמיד תנועת חיים שאחר כך מקבלת צורה של חיים כפויים, כדי להתחיל מהדורה חדשה. אז במקרה הזה, יוסף הוא התורה. כן, מה אתה רוצה? כן, יוסף כובש את הארץ בזה שהוא משביע להחזיר אותו. וזה בעצם מה שהפך להיות התפקיד של הגואל. כאילו הגואל באופן עיקרי תפקידו לקחת את עצמות יוסף, ובאופן נלווה גם את בני ישראל. ויקח משה את עצמות יוסף עמו. שמשה מביא לידי סיום את מה שיוסף התחיל. זה מתחיל ביוסף, מסתיים במשה. כן, כן, אחר כך יהושע, הרי, אבל משה מת. יהושע חי. כן, מה אתה אומר? כתוב, כן, אבל זה יום כתוב שהיו שני ארונות הולכים במדבר, נכון? ארונו של יוסף וארונו של ארון הברית, ואז הגויים היו שואלים מה זה, מה זה? ארון חי העולמים וזה ארונו של מת. והיו אומרים, מה העניין זה אצל זה? הוא קיים זה מה שכתוב בזה. אגב, איך הוא קיים? מה? לא, בזה שהוא אמר, לעלות לארץ ישראל. זה נקרא קיים זה, מה שכתוב בזה. לא, בזה שהוא ציווה לקחת את עצמותיו לארץ כנען. אז הוא השביע, אז הם היו מוכרחים לצאת ממצרים. כלומר, אם אתה לא רוצה לצאת ממצרים כדי לקבוש את ארץ כנען, לפחות תצא ממצרים כדי לקבור את ארונו של יוסף. זה העניין. טוב, אז עד כאן להיום. אני רואה, אני חושב גם שסיימנו את ספר בראשית. שלום.
שידורים חיים, ארכיון שיעורים ענק, תוכניות לכל המשפחה, ערוץ הילדים. ערוץ מאיר מזמין אתכם, צופים יקרים, להיות שותפים בפעילות ולאפשר את הרחבתה. הצטרפו לידידי ערוץ מאיר. התקשרו עכשיו, 02-646-1313, 02-646-1313.